שבת דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, דף נון ה' עמוד ב', השורה האחרונה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, כשאדם קורא את הפסוקים בספר שמואל, על שמואל הנביא בעת זקנותו, ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, דבר מקובל, דבר מובן. שני פסוקים אחר כך, אדם קורא את הפסוק בנביא, ולא הלכו בניו בדרכיו. את הבנים ששמואל הנביא העמיד, שופטים על הארץ, הבנים האלה לא הלכו בדרכיו של שמואל. מה הם עשו? אומר הפסוק, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט, דברים נוראיים. אדם קורא את הפסוקים האלה, הוא סבור שבני שמואל חטאו. אומר רבי יונתן, דע לך, שמה שכתוב בפסוק, בתור חטא על בני שמואל, הם אמנם חטאו, אבל הם לא חטאו בחטאים שמיוחסים להם בפסוק, אלא הפסוק כותב על המעשים שהם עשו, הוא כותב את זה בצורה שמשתמעת מעשים חמורים יותר ממה שהם עשו. הם חטאו בחטאים קלים ביחס לחטאים שמיוחסים להם, אבל הפסוק מבטא את החטאים שהם חטאו בצורה חריפה יותר. והוא מפרש. כל האומר בני שמואל חטאו בחטא הזה שהם לקחו שוחד והטו את הדין לצד הלא נכון, אינו אלא טועה. והוא מפרט. שנאמר, והיא, הלשון של הפסוק הוא כזה, כאשר זקן שמואל, ובהמשך הפסוק כתוב, ולא הלכו בדרכיו, כן, שני פסוקים אחר כך. הפסוק, אם הוא רוצה לומר שבני שמואל לקחו שוחד, איתו משפט, הוא לא צריך לכתוב שהבנים של שמואל לא הלכו בדרכיו של שמואל. זה הרי, זה לא אותו דרך, זה פשוט דרך הפוכה. לקחת שוחד, לעטות דין, שמואל הנביא היה ישר, אמת. ואם הם עשו את המעשים האלה, אני לא הייתי קורא לזה שהם לא הולכים בדרכו, הייתי קורא לזה הם הולכים בדרך ההפוכה ממנו. אז זה שהפסוק כותב, לא הלכו בדרכיו, אפשר לדייק מזה, בדרכיו הוא דלא הלכו. זאת אומרת, הם סטו מהדרך שלו. אבל מכתה, נמי לא חטאו. בחטאים האלה של לקיחת שוחד והטיית הדין לצד הלא נכון, בחטאים האלה גם כן, עד כדי כך הם לא חטאו. אלא מה אני מקיים? הפסוק הרי אומר על בני שמואל, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. זאת אומרת, הם אהבו כסף. זה כתוב שהם לקחו שוחד, ויתו משפט. הפסוק בא ללמד אותנו ככה, שלא עשו כמעשה אביהם בעניין ממון. שהיה שמואל הצדיק, כשהוא הלך לשפוט את ישראל, היה מחזר בכל מקומות ישראל, מצפון לדרום, היה ודן אותם בעריהם, הוא היה בכל מקום מנגיש את עצמו, כמו שאומרים, מגיע למקום ודן את עם ישראל כל אחד במקומו. שנאמר, אומר הפסוק על שמואל, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל כל אחד בעירו. והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם, ובני ישראל כולם הלכו, כל אחד שבא רצה להישפט, היה בא לבית של הבנים של שמואל. כדי להרבות שכר לחזניהם, רצו שאלה החזני בית הדין, שהם אמורים לקרוא למתדיינים להתדיין, שיהיה להם משכורת מסודרת, ולסופריהם, לסופרי הדיינים שכותבים את השטרות של הדיינים, אם זה האיגרת של הבוררות, שהם באו לכתוב ששני הבעלי דין מקבלים עליהם את פסק דין של הדיין, אם זה איגרות שומה, איגרות שום, הכוונה שהם היו שמים את כל הנכסים של של אחד המתדיינים, של הדעת, כמה אפשר לקחת ממנו, כמה אפשר לגבות ממנו. אז בשביל הסופרים האלה, הם רצו להרבות את שכרם, לכן הם ישבו בעיר שאיפה שמגרו, וקיבלו קהל בבית דין ממוסד. כי הם רצו את הממון הזה, הם רצו את הכסף הזה. עכשיו, אם נאמר, זה חטא. אם זה חטא, שאדם פותח בית דין, ומעמיד שם את הסופרים ואת החזנים, שהם יגבו את העמלה כדי להחזיק את המקום, והם גם מתפרנסים אחרי הכל, אם נאמר שזה נחשב חטא, אז לא נמצא בן אדם אחד, בין מהדיינים כמובן, רוב הדיינים שמוכרים, שיושבים בבית דין ממוסד, עם משכורת מסודרת, שיכולו להיות פנויים באמת לעסוק בדיני התורה כראוי, וגם להחזיק את משפחתם, וכל שכן, וקל וחומר, בין בנו של קל וחומר, לא נמצא שופטים, בין בתחומי המקום של ארץ ישראל, ובין בחוץ לארץ, בכל מקומות, בכל מקום בעולם, לא נמצא כמעט אנשים שהם לא חוטאים אם כן. בוודאי שהחטא הזה הרבה יותר קטן, וזה אפשר לקרוא לזה, לא הלכו בדרכו של שמואל, אבל להגיד שהם חטאו, זה באמת לא החטא שהם חטאו. ומה באמת הכוונה שכתוב שהם ויתו אחרי הבצע? מובן, הלכו, באמת רצו ממון, רצו להתפרנס, רצו להחזיק בית, רצו להחזיק משפחות, אבל ויקחו שוחד ויתו משפט. מה שוחד? המרשה מסביר שזה שהמזכירים או הסופרים, החזנים של בית הדין לקחו כסף, הם לא לקחו כסף בשווה משני המתדיינים. לקחו מאחד יותר, מאחד פחות, זה נחשב כמו שוחד, וזה גם מביא לידי הטיית הדין. טוב, אז אם כן, אמנם בני שמואל אפשר לומר שהם עשו מעשה שאולי אפשר לקרוא לו לא בסדר, אבל הם לא חטאו ממש בלקיחת שוחד כפשוטו, מה שמתכוונים לקיחת שוחד והטיית הדין. האם בני שמואל באמת לא חטאו? אומרת הגמרא, כתנאי יש בזה שתי דעות בין התנאים. הרי הפסוק אומר שבני שמואל ויתו אחרי הבצע. מה זה נחשב ויתו אחרי הבצע? רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. חוץ מזה שהם היו בנן של קדושים, הבנים של שמואל, הם היו צאצאים של קורח, כידוע. קורח, רש"י מביא בפרשת קורח, בספר במדבר, הוא מביא דברי חז"ל, מה ראה לשטות זו? הוא ראה ברוח קודשו שמצאצאיו עתידים, עתיד להיות אחד ששקול כמשה ואהרון. והוא ראה ששמואל עתיד לצאת מיוצאי חלציו. זאת אומרת שבאמת שמואל הנביא היה מהצאצאים של קורח, והוא גם היה בן אחר בן. והבנים של שמואל גם כן היו מהצאצאים של קורח. ואם כן הם נחשבים לוויים, אז לוי מקבל מתנות של לוויים, שזה מעשר ראשון, מקבל מהיבול, נותנים לו מעשר ראשון, עשירית מהיבול. בדרך כלל, בצורה מסודרת, הבעל השדה בוחר לעצמו לוי ונותן לו מעשר ראשון. אבל הבעיה בבני שמואל, שהם ביקשו, שהיו דורשים מתוקף המעמד הגבוה שלהם, מבעלי שדות, מחקלאים, שיתנו להם את המעשר ראשון. וזה היה החטא שלהם. רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. זאת אומרת, הם ראו אנשי עסקים מוצלחים, והיו פונים אליהם, ומשקיעים אצלהם כסף, כדי שירוויחו להם בעסקים. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה, שאחר כך בעלי הבתים האלה היו באים להתדיין בבית הדין, ומכורח המציאות, מכורח הטבע, אז הם עטו את הדין לטובת בעלי הבתים האלה. זה היה החטא שהם חטאו. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע. הם בזרוע, בכוח, לקחו מעבר למה שמגיע להם ממעשר ראשון. זאת אומרת, לא רק זה שהם ביקשו ודרשו שיתנו להם את המעשר ראשון ולא ללוויים אחרים, שזה לבד לא בסדר, הם עוד דרשו לקבל יותר מעשירית. יותר מ-10%, ומעשר ראשון לא צריך לתת יותר ממעשר. רבי יוסי אומר, מה היה החטא של בני שמואל? מתנות נטלו בזרוע. זאת אומרת, הם לקחו גם מתנות של כהונה, לא רק מתנות לוויה. הם היו לוויים, לא היו כהנים. בכל זאת הם דרשו מתנות כהונה, זרוע לחיים, כאבה וכדומה. מתנות כהונה מרובים, 24 מתנות כהונה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אמרה נוספת. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. ידוע שהנביא מוכיח, נתן הנביא מוכיח את דוד המלך, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניו, שהוא בזמן שאוריה החיתי היה מגויס למלחמה, אז דוד המלך לקח את מי שהייתה אשתו של אוריה החיתי, ששמה הייתה בת שבע, שמה היה בת שבע, הוא נסע אותה. וזה נראה כמו שדוד המלך נסע אשת איש חלילה. וכל מי שמסביר ככה את המעשה, שפשוט דוד המלך חטא בחטא הנורא הזה של לשאת אשת איש, אינו אלא טועה. מה הראיה שדוד המלך לא בא לידי חטא? שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, הוא השכיל בכל דרכיו, וזה עוד כלום לעומת שני המילים הנוספות. והשם אימו, וגומר. זה ההוכחה. אפשר חטא בא לידו ושכינה אימו, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אם חלילה וחס אדם בא לידי ערוות דבר, הוא מגרש כביכול את המציאות הטובה ביותר שנמצאת בחברתו. כתוב והשם אימו, אז זה ההוכחה הגדולה ביותר שהוא לא חטא. אלא מה אני מקיים שנתן הנביא בא ומוכיח את דוד המלך, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניו? אם הוא לא חטא, אז למה קוראים לזה לעשות הרע בעיניו? כתוב כאן לעשות, לא כתוב ועשית. דורשים מזה שביקש לעשות, הוא התכוון לשאת אותה בלי שהיא תקבל לפני כן גט מבעלה, ולא עשה, אבל באמת בסוף הוא לא נשא אותה לפני שהיא קיבלה גט. אמר רב, רבי הקדוש, דעתי מדוד, הוא הרי היה נשיא בגלל שהיה משלושה לדוד המלך. בגלל שהוא מצאצאי דוד המלך, מהפך ודריש בזכותי דוד. הוא מחפש ודורש, הוא מהפך ודורש בזכותו של דוד המלך. והוא גם כן, אחד מהדרשות, זה מה שכתוב לעשות, ביקש לעשות ולא עשה. הרי הנביא אומר, בתור תוכחה, שנתן הנביא אומר לדוד המלך, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? רבי אומר, שים לב שכתוב כאן לעשות. משונה רעה זו מכל רעות שבתורה. הפעם היחידה בתנ"ך שכתוב עשיית רע בלשון לעשות, שכל רעות שבתורה כתיב בהו ויעש. גם אם כתוב לעשות, אבל כתוב שם גם ויעש, שהוא עשה באמת. וכאן כתיב לעשות. למה זה שונה? למה כתוב כאן לעשות? הפסוק בא ללמד אותנו שדוד רק ביקש לעשות ולא עשה. באמת הוא לא חטא. ההמשך של הפסוק, שנתן הנביא בא להוכיח את דוד, הוא אומר לו, את בעלה של בת שבע, את אוריה החיתי, היכית בחרב, הרגת אותו. מה, הוא הרג אותו? הוא לא הרג אותו. הוא שלח אותו למלחמה להיות באמת מהראשונים שם, והוא באמת היה פה תוכנית שאוריה החיתי יהרג, אבל היה מגיע לו, על פי דין תורה, עונש של מיטה. רק מה? למה היה לו מגיע לו עונש של מיטה? כמו שמיד נראה, כי הוא היה מורד במלכות. כשיש מלכי ישראל, על פי דין תורה, אדם שמורד במלך, הוא חייב מיטה. ואוריה החיתי היה מורד במלכות, ולכן היה מגיע לו מיטה. רק מה היה הטענה? בכל זאת כתוב אוריה, את אוריה החיתי הכית בחרב. הוא מתכוון להוכיח אותו שהיה לך לדונו בסנהדרין. היית צריך לדון אותו בסנהדרין על זה שהוא מורד במלכות, ולא ככה על דעת עצמך להרוג אותו. ולא דנת. ומה שהפסוק אומר, שנתן הנביא מוכיח את דוד, ואת אשתו לקחת לך לאישה, לקחת לך לאישה. כמו שהפסוק אומר, כי ייקח איש אישה. זאת אומרת שהפסוק בא להגיד, ליקוחין יש לך בה. באמת היא מקודשת אליך. אין קידושין תופסים באשת איש. אחד שיקדש חלילה אשת איש, היא לא תהיה מקודשת אליו. אבל כאן אצל דוד היא כן הייתה מקודשת אליו, כי לא הייתה אשת איש. איך היא באמת לא הייתה אשת איש? כי היא הייתה גרושה. אבל הרי בעלה זה אוריה החיתי. כן, אבל הוא הרי יצא למלחמה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אותו רבי שמואל בר נחמני אמר בשם אותו רבי יונתן, שהוא בא לאמרה פה שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, הוא אומר דבר נוסף. כל היוצא למלחמת בית דוד, המערכת של הצבא בזמנו של דוד המלך הייתה מאוד מאורגנת. אנשים חכמים יודעים לפתור בעיות, אבל אלה שהם חכמים גדולים יותר יודעים לגרום לכך שהבעיות לא ייווצרו מלכתחילה. כשיוצאים למלחמות, יכולים אנשים חלילה ליפול במלחמה ולמות, ואז הם לא יחזרו וגם לא יהיו אולי כאלה שיעידו עליהם שהם מתו. ואז כשאנשים יחכו בבית שהבעל יחזור, אז מקווים בתקווה שכולם יחזרו, אבל אם חלילה וחס, הרי בהיסטוריה קרו כאלה שנפלו, לא תמיד אנשים ידעו ויכלו להוכיח שבעליהם נפלו ומותרות להינשא. וזה יוצר שתי בעיות. אם יש לה ילדים, היא נשארת עגונה. אם אין לה ילדים, אז אפילו אם היא יוודע לה שבעלה מת, נפטר, היא עכשיו זקוקה ליבום אצל אח של בעלה, זה בעיה. לכן מה שהיו עושים, כל היוצא למלחמת בית דוד היה כותב גט קריטות לאשתו. ותוספות לומד שפשוט היה מגרש אותה. היה חוזר מהמלחמה, מקדוש אותה שוב, מקיים מצוות, מחזיר גרושתו. רש"י לומד, לא. היה נותן גט על תנאי. אם הוא חוזר מהמלחמה, נשארים נשואים והגט בטל. אבל אם הוא לא חוזר, אז היא תהיה מגורשת מלכתחילה כבר. זאת אומרת, מאז כתיבת הגט. שנאמר, זה עוד היה בתקופה קודם, לפני שדוד המלך חשב להיות מלך בכלל. כתוב שם שכששאול נלחם בפלישתים, אז ישי היה אדם נכבד מאוד, והבנים שלו שירתו אז במלחמה. ודוד היה בבית. ישי יום אחד קורא לדוד, בנו, אומר לו, דוד בני, אני מבקש ממך לך לחזית אל אחיך שבמלחמה, ואת 10 חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, תן מתנה למפקד שם, לקצין, לשר האלף, תביא לו 10 חריצי חלב, ככה משהו, מאכל חלב מאוד משובח, ואת אחיך, הבנים האחרים שלי, תפקוד לשלום, אבל אל תשכח, ואת ארובתם תיקח, ואת ארובתם, מה זה? אומרת הגמרא, מהי ארובתם? תני רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. קידושין, שזה מערב בין הבעל לבין אשתו, תיקח מהם גט, שיתנו גט לנשותיהם. אם כן, יש לנו הוכחה נוספת לדרשות שרבי הקדוש דורש בזכותו של דוד המלך, שמה שהפסוק אומר, ואת אשתו לקחת לך לאישה, שהיה לו ליקוחין, הוא באמת קידש את בת שבע, כי היא לא הייתה אשת איש, אחרי שאוריה החיתי לא חזר הרי מהמלחמה, ואז היא הייתה מגורשת כבר באותו זמן. ממשיך רבי הקדוש לדרוש את הפסוקים לטובתו של דוד המלך. נתן הנביא בא ומוכיח את דוד ואומר לו, ואותו, את אוריה החיתי, הרגת בחרב בני עמון. גם את זה דורש רבי לטובה. כשבני עמון הרגו את אוריה החיתי, דוד המלך אמור להיענש על זה? בני עמון אולי צריכים להיענש, לא דוד. אז מה חרב בני עמון? אי אתה נענש עליו. אתה לא צריך לקבל עונש על מה שבני עמון הורגים. אף אוריה החיתי, אי אתה נענש עליו, על זה ששלחת אותו להרג במלחמה. מה היא טעמה? למה דוד המלך היה מותר לו לשלוח את אוריה החיתי להרג במלחמה? מורד במלכות אהבה. אוריה החיתי היה מורד במלכות. מה הוא אמר? דאמר לי, אוריה החיתי אמר לדוד המלך, אחרי שדוד אמר לו, אתה יכול לחזור הביתה, כשהוא חזר מהקרב, אמר לו, תחזור הביתה, תעלה לאשתך והכל. אמר לו אוריה ואדוני יואב ועבדי אדוני דוד עתק על פני השדה חונים, ואני עכשיו יעלה הביתה? זאת אומרת, ההמשך של הפסוק שם, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות, לשכב אשתי, חייך וחי נפשך אם יעשה את הדבר הזה. לא, כשעם ישראל או חלק מעם ישראל נמצאים בצער, הוא רוצה להשתתף עם הצער שלהם. אבל רש"י מדייק בזה שכתוב כאן, אומר, אדוני יואב, היה שר הצבא, אתה קורא לי יואב אדוני מול המלך, מול דוד? צריך להיזהר בגינוני כבוד, איך שאתה מדבר אל המלך. לפני המלך אסור לך לקרוא ליואב בשם אדוני, אתה לא יכול לקבל את כבוד העבד לפני רבו, אתה לא יכול לכבד את העבד לפני רבו. ככה לומד רש"י. תוספות אומר הסבר אחר, למה הוא נקרא מורד במלכות? כי דוד המלך אומר לך, תעלה הביתה, אתה שומע? זה לא אמר לך את זה איזה חבר. זה אמר, המלך ישראל נותן לך פקודה, אתה חייב למלא אחריה. אתה חייב לעלות הביתה. אין לך פה שיקולים לכאן או לצד אחר. זה תוספות לומד, זה היה המרידה במלכות שלו. אתה יודעת, מה זה נקרא מלך? אנחנו צריכים לקבל עלינו הרי כל יום עול מלכות שמיים. זה קצת מוסר השכל גדול, איך צריך לדבר למלך. אמר רב, אתה יודע, כי מאין את בבית דוד, קח את כל מסכת החיים הארוכה ורבויית אולי תלאות שהייתה לדוד המלך, לא משכחת בי, אתה לא תמצא בו איזה אבון, אחרי שגם מצאנו שהאבון של בת שבע לא היה אבון, בר מדאוריה, חוץ מזה שהוא גרם לאוריה להרג. וגם זה כבר אמרנו את ההסבר, למה זה רק היה עבירה דק, אשר דק, כי בסך הכל כל התביעה עליו הייתה שהוא לא דן אותו בסנהדרין. דכתיב, על דוד המלך כתוב, אשר עשה דוד את הישר בעיני השם, ולא שר מכל אשר ציווה הוא כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. זה הדבר היחיד שמצאו בו. אביי הקשישה, אביי הזקן, רמי דרבה דרבה, אומר, מצאתי סתירה בין שני דברים שאמר רב. מי אמר רב, האחי? באמת ככה רב אומר שלא מוצאים שום חטא בדוד חוץ מזה שהוא הרג את אוריה לא על פי הסנהדרין. ואמר רב, קיבל דוד לשון הרע. תכף נראה. ואתה גמרא קשי, זה באמת קשה. איך, דוד, איך באמת רב מצד אחד אומר שהחטא היחיד של דוד זה העניין של אוריה החיתי, פה אנחנו רואים שהוא גם קיבל לשון הרע. מה היה הלשון הרע שקיבל דוד המלך? גופה. רב אמר, קיבל דוד לשון הרע. מה? דכתיב, הרי דוד המלך היה ידיד אמת של יהונתן, הבן של שאול המלך. והיה ביניהם ברית. ואתם קשרו ברית של ידידות. והוא התחייב לו שכל יוצא חלציו הוא יטיב עמם. כל יוצא חלציו של יונתן. ובאמת דוד המלך בא לקיים את ההבטחה שהוא הבטיח ליונתן. אבל כל הצאצאים של יונתן לא היו בין החיים. רק אחד. היה אחד שקראו לו מפיבושת. ולמפיבושת הזה היה עבד שהשם של העבד הזה היה ציווה. יום אחד עכשיו ככה, בהתחלה דוד המלך לא ידע בכלל מזה שיש את מפיבושת, אחד מהצאצאים של יונתן. מאיפה נודע לו? שציווה, העבד של שאול, סיפר לדוד. ויאמר לו המלך, איפה הוא? באמת יש ליונתן בן? איפה הבן הזה? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל. הוא נמצא בבית מחיר בן עמיאל. אבל אני רוצה להתקן אותך, שלא תצפה למצוא פה איזה תלמיד חכם, איזה למדן מופלג. בלא דבר. זאת אומרת, אין לו דברי תורה, הוא עם הארץ. ככה הוא אמר, ציווה לדוד המלך, וכתיב. ככה, אמר דוד המלך, יש לו בן לאותו צדיק, ליונתן. אני חייב באמת לדבר איתו, לקרוא לו, להיטיב איתו. וישלח המלך ויקחהו, לקח את מפיבושת, הבן של יונתן, מבית מחיר בן עמיאל. ותראה, התחיל דוד המלך לדבר עם מפיבושת. לא יאומן, פיו פתח בחוכמה, שופע דברי תורה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. בן אדם מלא דבר, הוא מלא דברי תורה. זה שקרן ציווה הזה. התברר שהוא שיקר. שואל את הגמרנו, ודוד המלך לא רואה שמדובר פה בשקרן? מכדי, חז ידי שקר ההוא. הרי דוד המלך כבר רואה מי הוא מתעסק פה. אם זה ציווה, נוכל. כי הדר על שיני לווי, מה הייתה מה קיבלה מיני? תכף אנחנו נספר שציווה הלך וסיפר אל שין דברים רעים על מפיבושת. למה דוד המלך שומע לו? הרי רואה שמדובר פה בנוחד. דכתיב, ויאמר המלך, והיה בן אדונך, תגיד, ציווה, אתה עבד של... היית עבד של שאול המלך, נכון? איפה הבן של אדונך? איפה הבן, זאת אומרת הנכד, אבל בני בנים נקראים בנים. איפה הוא? איפה מפיבושת? ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים. נמצא בירושלים. ההמשך של הפסוק שם, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי וגומר. לא נשכח, יונתן היה בן של שאול. אחת הטענות ששאול המלך היה ליונתן, תגיד, אתה מתחבר לדוד? אתה יודע שהוא לוקח את המקום שלך? אם לא דוד המלך, אתה מלך. הרי אתה בן שלי, אני שאול המלך, אתה אמור להיות אחריי. ודוד המלך לוקח את המלכות מהשושלת שלנו. ובכל זאת יונתן התעקש להיות נאמן לדוד, כי הוא אמר, תשמע, אחרי הכל שמואל הנביא משך אותו למלך כבר, מה אפשר לעשות? אז אם כן יוצא שיונתן וגם מפיבושת הם כולם צאצאים של שאול. עכשיו, אומר ציווה, העבד של שאול, אומר לדוד, תשמע, אתה יודע מה עכשיו, מה הסיפור של מפיבושת? הוא יושב בירושלים, הוא מחכה ליום שהמלכות שלך טיפול. ואז מה יקרה? עם ישראל יחזור חזרה לשאול, למלכות שאול, והוא יהיה המלך מפיבושת. ככה ציווה סיפר לדוד, שיקר לדוד, לשון הרע, אמר לו לשון הרע. עכשיו, דוד המלך, יש, עומדים בפניו עכשיו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אגיד, שמע, לא מאמין לך. אתה מספר לי סיפורים, שמע, זה מפיבושת מחכה שאתה טיפול ואני אקבל את הממלכה במקומך. לא מאמין לסיפורים האלה. לשון הרע. צד שני, הוא יכול לקבל את זה. ואומר, רב, דוד המלך קיבל את זה. קיבל דוד לשון הרע. תכף נראה ששמואל חולק וסובר שלא קיבל דוד את הלשון הרע הזה, רק הוא לבד ראה בהמשך שבאמת, באמת היה נראה לו שמפיבושת הוא מחכה שהוא ייפול. והוא לא הסתמך על דברי ציווה, הוא לא קיבל את הלשון הרע הזה. אבל לפי רב שדוד המלך כן קיבל את הלשון הרע, הוא מנהלן דקיבל, מיני, מאיפה אנחנו לומדים שבאמת הוא קיבל את הלשון הרע הזה מציווה? נכתיב, אומר דוד המלך לציווה, ככה? הוא מחכה שהמלכות שלי תיפול? הנה לך כל אשר למפיבושת. אני מעניש את מפיבושת עכשיו. כל הרכוש של מפיבושת שייך לך, לעבד של שאול. ציווה שמח, ויאמר ציווה, השתחוויתי. אמצא חן בעיני אדוני המלך. אבל למה דוד הבטיח לו את כל הנכסים לציווה? כי הוא האמין לו שמפיבושת לא נאמן לדוד, למלכות דוד. טוב. ושמואל אמר, לא קיבל דוד לשון הרע. זה שציווה אמר לו שמפיבושת מחכה שהוא ייפול וכו', דוד המלך לא קיבל את זה. אז למה באמת הוא נותן לו את המתנות האלה לציווה? אלא דברים הניכרים חזה בי. דוד המלך מעצמו ראה שבאמת ציווה, שבאמת מפיבושת לא נאמן אליו. דכתיב, כתוב, אחרי שאבשלום הרי רדף את דוד המלך להרוג את אביו דוד, אבשלום היה בן של דוד, וכל זמן שהיה מלחמה בין אבשלום לדוד, ציווה סיפר שמפיבושת מחכה לראות מה היו התוצאות, והוא קיווה שהמלכות פה טיפול, כי העסק פה לא יציב. אתה רואה, הבן רוצה להרוג את האבא שלו, ואבא בורח, והולך פה שמח. אבל אחרי שדוד ניצח, זאת אומרת, אחרי שאבשלום נפטר, אחרי שם הוא נתלה על העץ וכו', כמו שמסופר בנביא, אז הנה, התבססה מלכותו של דוד. כתוב שם, בנביא, שאז מפיבושת הלך לקבל את פני דוד אחרי שהוא ניצח. אז הפסוק אומר, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך. ואז דוד המלך רואה את מפיבושת במצב מאוד מאוד לא מטופח, כמו שזה נקרא, לא מאורגן, ולא עשה שפמו, הוא לא סידר את השפם, ובגדיו לא חיבס וגומר, זאת אומרת, הוא הלך בבגדים לא נקיים. למין היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום, זה המשך הפסוק. טוב, וכתיב, הפסוק בהמשך כתוב שם הפסוק, פסוק אחד אחר כך, ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך. אז דוד המלך פתח שיחה עם מפיבושת, הבן של יונתן, שואל אותו, למה לא הלכת עם מפיבושת? מפיבושת, אתה הבן של יונתן, למה לא עזרת לי? למה אתה לא איתי? למה לא באת איתי? ויאמר, אז הוא ענה לו, אני לא באתי איתך, רציתי מאוד לבוא. ככה אומר מפיבושת, אדוני המלך, עבדי רימני. ציווה רימה אותי. כי אמר עבדך, אני העבד שלך, זאת אומרת, מפיבושת אומר על עצמו, אמרתי, אכבשה לי החמור, אני ארגן את החמור, וארכב עליה, ואלך את המלך. עכשיו, אני ביקשתי ממנו, אכבשה לי חמור, אני לא יכול, הוא אמר על עצמו, שהוא לא יכול לבד לארגן את החמור ולבוא. לכן הוא ביקש מהעבד שיארגן לו את זה. למה הוא לא יכול לבד לארגן? אז הוא אומר לדוד, כי פיסח עבדך. ולכן אני לא יכול לבד לארגן את החמור. אז הייתי צריך לזה שהוא יארגן את זה, וזה לא כל כך הלך. אבל ראית הציבה הזה, איזה שקרים הוא מעליל עליי? וירגל בעבדך אל אדוני המלך, התחיל לספר לך עליי אבלים ושקרים, אבל אני סומך עליך. ואדוני המלך, כמלאך האלוקים, אתה בוודאי תעלה על זה שהוא שיקר. ועשה הטוב בעיניך. כתוב שם אחר כך שדוד המלך אומר למפיבושת, ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד את דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. זאת אומרת, אני כבר פסקתי שציווה יקבל חלק מהשדה, חצי הוא, חצי אתה. והפסוק אומר, ויום מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. אתה יכול לקחת את הכל. העיקר שחזרת בשלום לביתך. עכשיו, הגמרא מביאה פה דרשה, איך שדורשים את הפסוק הזה מאחורי הקלעים, מה אמר מפיבושת לדוד, מה דוד המלך אמר למפיבושת. אמר לו, מפיבושת אמר לדוד המלך, אני אמרתי, אני מאוד קיוויתי, אמרתי בלב, מתי תבוא בשלום? כי חיכיתי לרגע שתחזור. ואתה עושה לי כך, שאתה נותן חצי מהשדה לציווה. ואז הוא אומר פה דברים, שמתיח דברים חלילה נגד הקדוש ברוך הוא. לא עליך יש לי תרומת, אלא על מי שהביאך בשלום, על הקדוש ברוך הוא יש לי תרומת. זאת אומרת, כאב למפיבושת, למה דוד העניש אותו ולקח ממנו חלק מהשדה, ולכן הוא עכשיו כבר שופך, ולא ממש מדבר נגד, כביכול נגד השם ונגד משיחו. פה, דוד המלך קיבל את הדברים שאמר ציווה. זאת אומרת, באמת, עד עכשיו, דוד המלך לא קיבל את הדברים של ציווה. המפרשים באמת מסבירים, אז למה באמת אם כן? הוא אמר לו, למה באמת אמר לציווה, אני נותן לך את כל מה שר למפיבושת, אם הוא לא קיבל את הלשון הרע, הוא לא הסכים איתו. מסבירים שזה היה על תנאי, אם באמת אתה צודק, אז אני אתן לך. אבל כאן, כשפתאום מפיבושת פתח את הפה, אז דוד המלך פה, עד עכשיו הוא לא קיבל את הלשון הרע. זאת אומרת, זה שציווה אמר לו לשון הרע, הוא לא קיבל את זה ממנו. מה שמע, אבל הוא לא קיבל. אבל עכשיו כשהוא רואה את מפיבושת, איך הוא באמת לא הולך עם דוד עין בעין, איך הוא לא באמת הולך עם דוד המלך, כאן כבר דוד המלך קיבל ואמר, באמת אם כן מפיבושת לא נאמן. היינו דכתיב על מפיבושת שהיה בן יונתן, הפסוק אומר, הוא בן יונתן מריב בעל. יונתן קראו, לבן שלו קראו מריב בעל, וכי מריב בעל שמו, אבל לא מפיבושת שמו. למה קוראים לו מריב בעל? אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, עם הקדוש ברוך הוא, יצתה בת קול, ואמרה לו, נצה בר נצה, אתה איש מריבות, בן איש אחר שעושה מריבות עם הקדוש ברוך הוא כביכול. נצה, מה המריבה שהוא עשה? הדה אמרה, שהוא כביכול מדבר דברים נגד השם כביכול, שהוא יש לו טענות שהוא הביא את דוד בשלום. בר נצה, זה הכוונה על הסבא של מפיבושת, שזה היה שאול המלך. מה היה הסיפור איתו? ההוראה שקיבל שאול המלך כשהכתירו אותו למלוך, אחרי שהכתירו אותו שהוא יהיה מלך, הייתה ללכת ולהשמיד את עמלק. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לך תהרוג את כל עמלק, ואת עמו, את הגג, ואת עמו, ואת כולם, פשוט למחות את זכר עמלק. הפסוק אומר על שאול המלך, תכתיב, ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. עשה מריבה בנחל. מה המריבה שם? ואמר רבי מני, כביכול, עם מי הוא עשה את המריבה? עם הקדוש ברוך הוא. כביכול, שאול המלך היה צדיק, אבל כביכול היה פה איזשהו פגם דק, מאוד. על עסקי נחל. אמר, אני ארוג תינוק? ילדים קטנים? מנער ועד זקן, טף ונשים בהימות? אומר, תגיד, אתה אומר, בנו של עולם, אתה בתורתך כתבת את העניין של נחל. מה זה נחל? זה מצווה של עגלה ערופה. אם חלילה מוצאים חלל מחוץ לעיר, אז יוצאים זקני אותה העיר, החשובים של העיר, מודדים איפה, לאיזה עיר הכי, החלל הכי קרוב, במרחק, ומביאים עגלה ערופה לנחל איתן, לחפר. וזה מדובר על נפש אחת, שמצאו שהיא הרוגה, לא ידוע שמישהו הרג אותה. עכשיו תראה פה, יש ילדים קטנים, על אחת כמה וכמה, גם אם הגדולים חטאו, למה אתה הורג את הקטנים? למה אתה מצווה אותי להרוג את הקטנים? הקדוש ברוך הוא נותן לך הוראה, לפעמים נסתרות דרכי השם, אבל אנחנו מקיימים את הוראות הקדוש ברוך הוא ככתבם וכלשונם. אסור לנו לערער אחרי הקדוש ברוך הוא. השם אלוקנו, השם אחד. קיבלת הוראה, תיישם אותה. פה זה היה מריבה של כביכול של שאול המלך, לכן קראו לו ברנץ על מפיבושת. דוד המלך לפי דברי רב קיבל לשון הרע. כמה זה חמור. לשון הרע, שהשם יציל אותנו מלשון הרע. כל הגלות זה בגלל לשון הרע שדוד המלך קיבל. אמר רב יהודה, אמר רב, שהרי רב סובר שדוד המלך קיבל לשון הרע. בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, כי הוא קיבל את הלשון הרע, יצתה בת קול ואמרה לו, אתה ככה קיבלת לשון הרע, ועל סמך זה אתה מחלק את השדה בין ציווה לבין מפיבושת. רחובעם, שהיה בנו של שלמה המלך, בנו של דוד, וירובעם יחלקו את המלוכה. מה המשמעות של זה? איזה שמחה גדולה הייתה בעם ישראל כשהכתירו את שאול למלך. איזו שמחה גדולה הייתה כשדוד המלך מלך על כל בני ישראל. ושמחה עצומה הייתה כששלמה המלך בנה את בית המקדש ומלך ולא היה כמותו. אבל השמחה הזאת לא נמשכה להרבה זמן. בנו של שלמה, רחובעם, בזמנו התחלקה מלכות בני ישראל. יש מלכות בית דוד ומלכות ישראל. היה את רחובעם בן שלמה ואת ירובעם בן נבט. ומאז התגלגל, כמו שהגמרא מיד מביאה, אמר רב יהודה, אמר רב, אותו רב יהודה אמר בשם אותו רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע על מפיבושת, לא נחלקה מלכות בית דוד. רחובעם היה מלך על כל עם ישראל, על כל השבטים של ישראל. לא היה מלך ישראל ומלך יהודה. כל עם ישראל היו תחת מלך אחד ממלכי בית דוד. ולא עבדו ישראל עבודה זרה. כי הרי מה קרה? ברגע שירובעם בן נבט נהיה מלך על ישראל, הוא אמר לעצמו, עכשיו כולם יעלו לרגל לירושלים. ובעזרה, כשכולם יהיו בעזרה, וגם אני ודאי יעלה לעזרה, ויש שם את רחובעם בן שלמה, שהוא ממלכי בית דוד, יבואו לעזרה ויביאו כיסא מלכות לרחובעם בן שלמה שישב. אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואני צריך לעמוד. הוא עוד היה מלך על רוב עם ישראל, על עשרת השבטים. רק בשביל זה, היצר הרע בער בו, והוא החליט זהו, אין עלייה לרגל יותר. לא עולים לירושלים. אם בירושלים רחובעם יושב ואני עומד, אין עלייה לירושלים יותר. ואז הוא עשה שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, העמיד שני עבודה זרה, וזהו, הוא העמיד שומרים, לא עולים לרגל. אין דבר כזה עלייה לרגל יותר. וזה מה שנהיה עבודה זרה. ואם לא עבודה זרה, לא גלינו מארצנו. כמה באמת צריך להיזהר, כמה צריך להיזהר, צריכים שמירה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, שנמצא מלשון הרע. עוד אמרה של רבי שמואל בר נחמני שאמר, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, על אישיות נוספת, שהפסוק אומר דברים של חטא על אותה אישיות, אבל באמת כל האומר שהוא חטא אינו אלא טועה. הפסוק אומר על שלמה המלך, ויהי לעת זקנת שלמה, כשהוא כבר היה מבוגר, נשב, הוא לקח הרי נשים מאומות העולם, איתו את לבבו אחרי עבודים, אחרי אלוהים אחרים. זאת אומרת, עבד עבודה זרה, ככה זה נראה. שלמה המלך עבד עבודה זרה, מי שקורא את הפסוקים של הנביאים והכתובים, והוא לא מכיר את מאחורי הקלעים של הפסוקים, הוא לא לומד את הפסוקים על ידי מי שכתב אותם, אז הוא עלול לטעות. ולכן כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. שנאמר, מה ההוכחה ששלמה היה צדיק והוא לא חטא בעבודה זרה? כתוב, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו, כי לבב דוד אביו. מה אתה מדייק מזה? כי לבב דוד אביו הוא ללא אהבה. הוא לא זכה להיות כמו דוד. אבל מחטא נמי לא חטא. הוא לא עבד אלוהים אחרים. אלא מה אני מקיים? כתוב לפני כן בפסוק, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו. בהמשך שם כתוב, אחרי אלוהים אחרים. ואת הגמרא, אוקיי, רבי נתן ורבי נתן רמי, יש סתירה בין שני פסוקים. כתיב, היי לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים. זה פסוק אחד. והכתיב, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו, כי לבב דוד אביו. אז אני מדייק מפה, רק כי לבב דוד אביו הוא דלא אהבה. אבל מכתה נמי לא חטא, הוא גם לא חטא. אז איך כתוב שעובד האלוהים אחרים, נשב איתו את לבבו לאלוהים אחרים? אחי כאמר. והיי לעת זקנת שלמה, נשב, כנראה ניצלו את ההזדמנות, את המומנטום, איתו את לבבו ללכת אחרי אלוהים אחרים, תחילו לדבר איתו. אתה אומר שלמה, יש פה איזה אלוהים כזה ואלוהים כזה, נסה, כדאי לך, אתה תקבל מהם כל מיני הטבות, טובות הנאה. אבל שלמה המלך אמר להם, תסתלקו מפה, לא רוצה לשמוע דברים כאלה, ולא הלך אחרי העצה שלהם. שואלת הגמרא, לא הלך? בוא תשמע פסוק, והכתיב אז יבנה שלמה במה, במה, למי הוא בנה את הבמה? במה, כמו מזבח כזה. לחמוש שיקוץ מואב, לעבודה זרה של מואב. נו, אז מה, זה לא נקרא לעבוד עבודה זרה? אומרת הגמרא, אז יבנה, זה היה תוכנית לבנות, שביקש לבנות ולא בנה. זאת אומרת, הוא אולי קצת, באמת קצת כמעט, אבל בסוף לא, בסוף הוא לא עבד עבודה זרה. שואלת הגמרא, רגע, יבנה הכוונה שהוא התכוון לבנות? זה לא הכוונה שהוא באמת בנה? אלא מעתה, אז יבנה יהושע מזבח להשם. מה, הוא לא בנה בסוף? שביקש לבנות ולא בנה? אלא דה בנה, הכנה מדה בנה. הגמרא מקבלת את זה שיבנה זה לא אומר שבסוף הוא לא בנה. אבל באמת אצל שלמה המלך בסוף הוא לא בנה. מאיפה ההוכחה לזה? אלא כדתניא. רבי יוסי אומר, כתוב על יאשיהו, גם כן היה מלך יהודה, 22 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, הסתיימה תקופת המלכות שלו. כתוב לגביו, ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתורת שיקוט צידונים וגומר, תימי המלך. זאת אומרת, הוא ביאר את כל העבודות זרות האלה. זה לא יכול להיות שהוא זה שביאר את העבודה הזרה שמוזכרת כאן, מה שנבנתה להשתורת שיקוץ צידונים. כי הרי בין שלמה לבין ישיהו המלך, היו כמה מלכים שביארו את כל העבודות זרות שהיו בארץ ישראל באותה תקופה. אפשר באסה, שגם היה מלך כשר ולא ביארם, יהושפט, שגם היה מלך כשר ולא ביארם, עד שבא יושיה וביארם. ועלו כל עבודה זרה שבארץ ישראל עשה ויושפט ביארום בתקופת מלכותם, אז גם את זה הם ביארו. אלא, מקיש ראשונים לאחרונים, מה שכתוב על שלמה שהוא בנה עבודה זרה, מקישים את זה למה שכתוב שישיהו ביאר את זה. כמו שישיהו ביאר את העבודה זרה, ככה שלמה בנה אותו. מה אחרונים לא עשו? הרי ישיהו לא באמת ביאר את העבודה זרה הזאת, כי כבר עשה ביאר את זה הרבה לפני כן, כי הוא גם כן היה קשר, הוא ביאר את כל העבודות זרות שהיו בזמנו. ולמרות זאת תלה בהן לשבח, תלו לי ישיהו לשבח שהוא זה שביאר את העבודה זרה. למה? כי הוא ביאר את העבודה זרה שבנו אחרי שמת יהושפט, מה שהיה אחר כך. אז כבר תלו לו לשבח על העבודות זרות, כאילו הוא ביאר גם את העבודות זרות שהיו מלפניו. אף ראשונים, גם שכתוב בפסוק קודם ששלמה המלך בנה כביכול לעבודה זרה, לא עשו. ותלה בהן לגנאי, כי הוא לא מחה, כמו שמיד נראה, בנשים שלו. שואלת הגמרא, והכתיב, ויעש שלמה הרע בעיני השם. אז אתה רואה שהוא לכאורה עשה. אלא אומרת הגמרא, מפני שהיה לו למחות בנשיו שעבדו עבודה זרה ולא מיכה בהם, מעלה עליו הכתוב, כאילו חטא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק לשלמה המלך. הוא לא עבד עבודה זרה. היה נוח לו שישמש לדבר אחר. דיינו שיחטוב עצים, ישאב מים לעבודה זרה, ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני השם, כאילו שהוא עבד עבודה זרה ממש. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעו, התחתן הרי עם נשים מכל מיני מלכים, בנות של כל מיני מלכים, הכניסה לו 1,000 מיני זמר, ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית, וכך עושים לעבודה זרה פלונית. איך את מדברת איתי על עבודות זרות, מה עושים לעבודה זרה? היה צריך למחות בה, ולא מיכה בה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעו, ירד המלאך גבריאל, ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון, נדבק בו חול, רפש טיט, ונהיה אי, ועליו נבנה כרך גדול של רומי, שהם ייצרו לעם ישראל בהמשך. זאת אומרת, תחילת החורבן התחיל מזה. במתנית הטענה, אותו היום שהכניס ירובעם שני עגלי זהב, שדיברנו על זה קודם, ירובעם בנבט היה המלך הראשון של מלכי ישראל, בשעה שהתפלגה המלכות, מלכות בית דוד, בזמן של רחבעם, היה את רחבעם בן שלמה וירובעם בן נבט, כשבנה ירובעם בן נבט, והוא הכניס שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה באותו זמן, אותו היום, על אותו סרטון שכבר היה בזמן של שלמה המלך, נבנה עליו צריף אחד קטן של ציידים. ואז נבנה שם עיר שלמה, וזהו איטליה של יוון. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר יושיהו, המלך, חטא, אינו אלא טועה, שנאמר, ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו. זאת אומרת שהוא היה צדיק כמו דוד המלך. אלא מה אני מקיים, וכמוהו לא היה לפניו מלך, אשר שב וגומר, כתוב שם, אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, זאת אומרת שהוא חזר בתשובה, זאת אומרת שהיה לו על מה לחזור בתשובה, זאת אומרת שהוא לא לגמרי היה צדיק. אומרת הגמרא, לא, הוא היה צדיק, על מה הוא חזר בתשובה? תראה על איזה דברים דקים. שכל דין שדן מבין 8, שאז הוא נהיה מלך, עד בין 18, וכשהוא היה בין 18, חלקיה הכהן מצא ספר תורה שהיה בבית המקדש, והביא את זה לישיהו, ישיהו דקדק בו, והוא מצא בו עוד ועוד מצוות ועוד, ועוד הלכות, ואז הוא פתאום שחזר, והוא נזכר בכל מיני פסקי הלכות שהוא פסק מאז שהוא בין 8, והתברר שזה לא היה כדין. אז לכן, את כל הדינים האלה, החזירן להן, הלך, לקח כסף מזומן, שילם לכל אלה שהפסידו בדיני תורה שלו שלא כדין. שמה תאמר, התברר שהדין הזה הוא לא דין אמת, אז נטל מזה ונתן לזה, כי הוא ראה שזה שהיה צריך לחייב אותו, הוא זיקה אותו, אז הוא אומר, טוב, לא, אתה חייב, תחזיר את הכסף. לא, הוא לא עשה ככה. תלמוד לומר, בכל מעודו, מעודך, הכוונה ממונך, בכל ממונו, שנתן להם משלו, לקח כסף מזומן מהכיס של ישיהו בעצמו, ושילם לזה שהוא חייב אותו, לזכאי שהוא חייב אותו. רבי יונתן סובר שיושיהו לא חטא, הוא פליג עד הרב, רב סבר שהוא כן חטא. דאמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו, ואחד בעל תשובה בדורנו. ומנו, מי הבעל תשובה בדורנו? אבא, מי זה אותו אבא? אבו עד רבי ירמיה בר אבא. יש אחד רבי ירמיה בר אבא, אבא שלו. ואמרי לה, שזה היה הבעל תשובה בדורנו, זה אחה, אחו עדי אבא, אבו עדי רבי ירמיה בר אבא, זאת אומרת, דוד של רבי ירמיה בר אבא, הרי הוא רבי ירמיה הבן של אבא, אז הדוד שלו, אח של אבא, קראו לו אח, והוא הבעל תשובה הזה. דאמר, מר רבי אבא, אבא של רבי ירמיה, ואחה, שניהם אחי אהבו, הם אחים. אמר רב יוסף, ועוד אחד בדורנו, יש עוד אחד בעל תשובה בדורנו, ומענו, וכבה בר נחמיה, ריש גלותה. הוא כבר בנחמיה, ריש גלותא הוא גם כן בעל תשובה שבדורנו. והיינו, מכנים אותו נתן דצוציטה. למה? כי המלאך החזיק אותו בבלורית שלו, בציצית ראשו. אמר רבי יוסף. אני הרי רבי יוסף אומר שאת מר אוקווה הזה, אוקוון בנחמיה הזה, הוא חזר בתשובה ו... והמלאך קיבל את התשובה שלו. אז מספר אותו רב יוסף, איך אני יודע שקיבלו את התשובה שלו. אמר רב יוסף, אבא יטיבנה בפירקה ואבא כמנמנם. ישבתי בדרשה והתנמנמתי. רב יוסף, נסתם, ישב ולמד בימים ובלילות, ואחד מהפעמים הוא התנמנם באמצע הדרשה, לא יאומן. וחזאי בחלמה דקפשית ידי וקיבלי. בחלום ראיתי איך שהמלאך פשט את ידו וקיבל את התשובה של אוקווה בר נחמיה, שהוא באמת בעל תשובה גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו, שהוא חזר בתשובה. כן יזכנו הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה בלב שלם, יקבל את תשובתנו, שנזכה. הדרן הלך במה בהמה, וכמו שסיימנו שעה טובה, פרק חמישי במסכת שבת, כן יזכנו להבין הבנות חדשות בפרק הזה, ולסיים את כל מסכת שבת, את כל התלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, הלכות, פסקי הלכה, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולקיים, אמן כן ירצון, ועד כאן דף נון וב.